הלימוד יהיה קצת יותר קצר בגלל השביתה. לא שאני שובט, אבל אני צריך ללכת לקחת את הילדים שלי. פרק י"ג, פסקה ז'. זה כבוי? כי אני לא יודע, אמרו שמתקנים את זה, אז אולי תקנו. פרק י"ג, פסקה ז'. עיקר כבדות ההשגה הוא בא ממה שהרצון אל הטוב ולשלמות נחלש על ידי פגמי המידות והאבונות. ובאמת היה ראוי גם לטענות כדי להטיש כוח הרע שבחומר, המונע את הרצון מלעלות במעלותיו, אבל צריך לשקול גם כן את הכוח הרוחני והגופני אם הוא מסכים לזה. ובכל אופן, אין להתייאש מעליית הרצון. ואפילו כשנשארים כמה פגמים שלא נתקנו, בין במידות, בין במעשים, צריך לצפות לחסד השם ולתשועה עליונה. כי טוב ישר השם ויורה חטאים בדרך. יש כנראה כמה וכמה סיבות שגורמות את כבדות ההשגה. הפסקה שלנו מדברת על עיקר כבדות ההשגה, על הנקודה שהיא המרכזית והדומיננטית ביותר במה שיש כבדות ההשגה. עיקר כבדות ההשגה הוא בא ממה שהרצון אל הטוב ולשלמות נחלש על ידי פגמי המידות והאבונות. השגה, אני חושב שזה לא רק הבנה. אם אני אגיד לך, אני קצת מנסה להמחיש מה ההבדל בין השגה לבין הבנה. אם אני אתאר לך ואסביר לך את כל מה שהיה בסרט שראיתי, קטע אחרי קטע, את כל התיאור של איך הוא הלך וקרא לו כך והיה כך והיה כך והיה כך והיה כך והיה כך. אז האם ראית את הסרט? אז התשובה היא לא. אבל אתה יודע את כל מה שיש בסרט? נכון, אני יודע את כל מה שיש בסרט, אבל לא השגתי את החוויה הזאת שנקראת לראות סרט. אז זה רק משל, ואני לא מתכוון באמת לחשוב שזה אותו דבר המשל שלי והנמשל, אבל מעין זה. ההשגה זה לא רק סך האידיוט. יכול להיות שההשגה כוללת גם כן את הצד של ההשכלה, של כל מיני מושכלות. והכבדות יכולה להיות אפילו בחוסר קליטה, חוסר קליטה אינטלקטואלית. אבל השגה זה צורת ההבטה של האדם את ידיעותיו. ישנם שניים שידעו את אותה ידיעה, אבל השגתם היא השגה שונה. מה שאני יודע להגיד על השבת, ומה שאור החיים הקדוש יודע להגיד על השבת, גם אם שנינו נגיד את אותו משפט, הסיבה הפשוטה שאני אגיד את מה שאור החיים אומר, זה לא אותה קליטה של התוכן הרוחני. אצלי זה יבש, אנמי. אז ההשגה עניינה ההכרה החיונית. כשאתה מדבר על ארץ ישראל איננה קניין חיצוני לאומה, אז זה לא רק אתה יודע עכשיו לתת הסברים. זה קליטת עומק. וכיוון שכך, אז כבדות ההשגה, עיקר כבדות ההשגה, בגלל שהשכל הוא לא מחודד מבחינה לוגית, מבחינת יכולות אינטלקטואליות. מה קשור הרצון? אז היית חושב להיות אולי פילוסוף שיגיד שתשמע, אין רצון, הוא גם לא יישב ללמוד. זה לא הכוונה של הרב. הרב יוצא נגד האמירה הזו של הפילוסופיה האסכולית שחשבה להפריד את השכל מהמוסר. עיקר כבדות ההשגה הוא בא ממה שהרצון אל הטוב ואל השלמות נחלש. כי אם אין לך רצון לטוב ולשלמות, ואין לך אוריינטציה שמבקשת את הצדדים הכי אציליים שאנחנו יכולים לבוא איתם במגע, אז גם השגותיך הן השגות גסות. וזה שאתה תדבר במושגים רוחניים, זה לא אומר שאתה משיג אותם ברוחניות. אתה הבעל המוח הקטן, והמוח פה זה הקומה הרוחנית, בעל המוח הקטן לא נעשה גדול משימוש במושגים גדולים, אלא הוא מקטין את המושגים הגדולים להיות מושגים קטנים. והקליטה של תכנים פנימיים והשייכות אליהם באמת, לפי גודלם הם, שהאדם קראו להתעלות אליהם, זה תלוי בשלמות הרצון שלו, במעלת הרצון שלו. בנקודת מוצא שממנה הוא יוצא לכל השכלותיו. האוריינטציה הבסיסית שהיא קודמת לכל לימוד. האוריינטציה הבסיסית שקודמת לכל לימוד היא צריכה להיות הרצון אל הטוב ואל השלמות. הוא רוצה את ההטבה הכי הכי אידיאלית. אז מתי יש כבדות השגה? כשאין רצון טוב כזה. ומתי הרצון הוא נחלש בנטייתו אל הטוב ואל השלמות? מתי הוא לא אידיאלי? על ידי פגמי המידות והאבונות. כשיש מידות מקולקלות, והאדם לא עובד את עבודת המידות, והוא לא הולך בדרכי ישרים, והוא גם חוטא, ועובר עבירות, אז כמו שכבר למדנו פה הרבה פעמים, האישיות שלו מלופפת בגסות הזו, והיא מתרשמת מזה. והאני שלו מתחיל להיות אני כזה שרוצה את מה שיש בקלקולים. ובקלקולים אין רצון לטוב ולשלמות. הרצון מתחיל להיות רצון לרע. במצבי קצה זה יהיה רצון לרע ממש. רצון אקטיבי לרוע, להשמדה. כמו שידוע לנו מסוגיות אחרות. אז עיקר כבדות ההשגה הוא בא מפני שהמידות והמעשים שלך הם מקולקלים. לכן יש כבדות של השגה. לכן אנשים יכולים לקרוא כל היום את כתבי הרב, אבל הם אנשים גסים, אנשים גאוותנים, אנשים שלא קולטים בכלל את התדר שהרב מדבר בו. הם מאוד חכמים מבחינה אינטלקטואלית, מאוד יודעים. הם אומנים בתרבות הוויכוח, אבל את האצילות שניכרת לאדם שידיו טהורות כשהוא ניגש אל חדריו של הרב, אז אין להם אותה. כי יש להם מידות מקולקלות ומעשים מקולקלים. אז זה בעיה חמורה. אז מה עושים? אומר הרב, באמת היה ראוי גם להתענות. אז מה צריך לעשות? לתקן את המידות ואת האבונות. ואומר הרב, יותר מזה, באמת היה ראוי גם להתענות כדי להטיש את כוח הרע שבחומר, המונע את הרצון מלעלות במעלותיו. אם החומר הוא דומיננטי, וממילא שאיפות הרע שיש בחומר הן דומיננטיות, אז בוא נשבר את החומר. ועל ידי שבירת החומר בתעניות וסיגופים, אז המציאות של החומר היא תוחלש. זה עניין מדעי. אז זה טוב. זה בהחלט טוב. לא מתכוון להיכנס כרגע לכל סוגיית הסיגופים בכתבי הרב, יש לה כמה וכמה פנים, אני רק אעיר הערה שקשורה למה שלומדים פה. אבל צריך לשקול גם כן את הכוח הרוחני והגופני אם הוא מסכים לזה. כי אתה עומד עכשיו בסיטואציה כזו שאנחנו מבינים שלשבר את הצדדים הבהמיים הגופניים שלנו, זה עניין טוב כדי להתעלות. אבל אתה צריך לשקול, אומר הרב, לבוא בחשבון, האם התענית והסיגופים הללו יועילו לי? אז את מי שואלים? את הכוח הרוחני שלנו ואת הכוח הגופני. הכוח הגופני, יכול להיות שפשוט לא נשרוד את זה. כי כמו שידוע לכם, מה שמובא בבעל התניא והנודע ביהודה המפורסם, שנכון שפעם היית על כל חטא, יש לך, אתה מקבל ב-SMS כמה תעניות להתענות, על ביטול תורה, כך וכך תעניות, קיצור, אתה צריך לחיות את כל ה-120 שלך בתעניות. אז מה היום? אז אנחנו בעלי גוף חלש. יש לנו גוף חלש, לא משנה כרגע מה הסיבות לזה, ונשתנו הדברים, אנחנו לא מסוגלים. מישהו שיתענה רמת תעניות רצינית, הוא לא ישרוד. יהיה לנו, במקרה הטוב, אדם שוכב על המיטה ולא יכול לזוז, במקרה הפחות טוב, גם על המיטה הוא לא יהיה. אז צריך לשקול. אתה עכשיו בוחר להתענות, תראה שהכוח הגופני שלך הוא מסוגל לזה, שאתה תמשיך לתפקד. הנקודה היא לא להתענות כדי לא לתפקד, הנקודה היא להתענות ולתפקד. זה ביחס לכוח הגופני. אבל צריך לשקול גם כן את הכוח הרוחני. מה זאת אומרת? מה זה לשקול את הכוח הרוחני? תענית, מה? איך תענית יכולה להיות סותרת רוחניות? הרב מסביר באיגרת עין ג' מפורסמת שיש החושבים שלהיות בתענית זה להיות אדם שהוא כמו השבטים האיסיים בתקופת בית שני. שמה שהם הלכו ועשו לעצמה זה פשוט לדכא לעצמם את כל החיים. אבל תענית במסורת ישראל זה ממש לא צער. זאת אומרת, זה ממש לא מצב שאנחנו שוברים את הבן אדם. הרב מסביר שאדם ישראל כשהוא מתענה, אותם הצדיקים שהגיעו למדרגת ההתענות, הוא אומר את זה שם על הרב צבי מיכל. הרב חרל"פ, זה, הוא אומר את זה על הרב צבי מיכל. שאחד כמו הוא התענה, זה היה בשבילו תענוג. יודעים למה אני... זה היה בשבילו תענוג להתענות. זה הביא אותו לחופש, דרור מכל הזוועה הזאת שקוראים לחומר. אז לא אומר שלא היה לו קשה, אבל מבחינת הקורת רוח הפנימית, הוא היה בתענוג. אז התענית מועילה. אז התענית היא רצויה. עמוד ההנחצת. כתוב ככה, אף שמסופקים לנו, ימצא לנו בדורנו החלש בגופו ובנפשו וכו', שאותה, שעיקר דרך הפרישות והסיגוף הנלווה היא מקפיא מידתה, היא משובחת רק כפי אותה מידה של האורה העליונה של עונג השם, של זיו החוכמה העליונה ושפע אהבה בתענוגים הנמשכת ובאה עם מירת השם האמיתית, עירת הרוממות. הבא ביחד עם החוכמה והענבה על ידי עסק התורה לשמה בצורו שמירת הרכב וכו'. האור העליון הזה הממלא את הנשמה הפנימית, עוז וכוח, זיו חיים וחדוות אמת, הוא דוחה באורו הגדול את כל הדאגות והתרדות, את כל תביעותיו של חיי החומר השפלים. בקיצור, הבן אדם המתענה, תעיינו פה אחר כך, תראו את כל השלמה. הבן אדם המתענה הוא בן אדם שהוא נמצא בתענוג, הוא שמח בתעניתו. כי הוא חש סוף סוף את הניקיון מזוהמת החומר וגסותו. אבל בן אדם שלהיכנס לתענית, זה יהיה בשבילו רק השאלה הבאה, מתי זה נגמר? אז מבחינה רוחנית, אומר הרב פה, אין הסכמה לזה. הכוונה, אין קרקע של קומה רוחנית שתהווה מצע לכוח בונה של התענית. התענית רק תהרוס. אז צריך להיות אדם שהגוף שלו מסוגל לזה, וצריך להיות אדם ששור קומה רוחנית שלו מסוגלת לזה. שהיא חובה את התענית והיא שייכת אל ההתקדשות שנעשית שם. אבל להתענות כי הרב שלי מתענה. אני רואה את הרב שלי מתענה, אז גם אני מתענה. זה לא יעזור. אז אומר הרב, אז עיקר כבדות ההשגה באה בגלל הגסות הזו. והגסות הזאת היא, זה בגלל החומר. אז טוב לשבר את החומר, אבל לשבר את החומר, כשאתה באמת משבר את החומר, א', שלא תמות לנו או משהו בסגנון, וב', שבאמת תתעלה מזה רוחנית. ולא תמיד אפשר. אז אנחנו חוזרים למצב של כבדות ההשגה בגלל הרצון החלש, שנחלש מהמידות והמעשים המקולקלים. אז אומר הרב, בכל אופן, גם אם לא הצלחת להתענות, כפי מידת התענית שאתה יכול להיות שייך אליה. אגב, תענית זה משהו של מינונים. תראו שם את התשובה של הנודע ביהודה, של תשובת המשקל. אז אני לא זוכר להגיד לכם איזה סימן זה, אבל זה מפורסם, אתם תמצאו את זה. תיקחו נודע ביהודה, החלק הכי שחור זה יהיה התשובה הזאת. ובכל אופן, אין להתייאש מעליית הרצון. תמשיך לטפל בעליית הרצון שלך. אם אתה חש שיש חוסר קליטה, אתה תהיה עסוק, בוא נטיב את הרצון שלי. ואפילו כשנשארים כמה פגמים שלא נתקנו, בין במידות בין במעשים, ובאמת, אנחנו עדיין שייכים למרחבים כאלו, כאלו שמשעבדים את הרצון, אתה מוצא את עצמך פתאום רוצה דברים קטנים. בסתם ערב סגרירי. רוצה דברים קטנים, אולי אפילו רוצה דברים טמאים. תתאמץ, תתאמץ על עליית הרצון. זה מה שירומם את הסדר בוקר שלך וירומם את הסדר אמונה שלך. ואפילו כשנשארים כמה פגמים שלא ניתקנו, צריך לצפות לחסד השם ולתשועה עליונה. כי תדע לך, תדע לך שיש אפשרות של כביש עוקף. כביש העוקף הזה זה דש מהנשמה. דש מהנשמה זה חסד השם ותשועה עליונה. איזושהי הברקה. כמו מה שלמדנו בתחילת הספר, איזושהי הברקה ממרום, שאתה מצפה שהקדוש ברוך הוא יאיר עליך, כלומר, כוח החיים הפנים פנימי שלך, ששום קלקול רצוני לא שייך שם, כי רצון הנשמה זה תמיד להתרפק על קונה, אז אתה תקבל ממנה דרישת שלום. ותתאמץ לזה, תצפה לזה, תצפה להופעה ממרום הזאת. תכיר שיש צדדים כאלו שהם מהפכים את כל ההטייה של הרצון אל הטוב. צריך לצפות לחסד השם ולתשועה עליונה. תיקון המידות והמעשים זה תשועה תחתונה שאני עושה. חסד השם, תשועה עליונה, זה בא ממרום, זה בא מהשמיים. מה זה שמיים? מה זה השמיים? מה? שמיים זה הנשמה. אפילו בגימטריה זה מתאים. ככה כתוב בשפת אמת. כשלהסתכל אל השמיים, זה להסתכל לנשמה. בסוג גימטריה זה יוצא. השמיים. שרף. כי טוב ישר השם ויורך חטאים בדרך. מה זה טוב ישר השם ויורך חטאים בדרך? זה, היורך חטאים בדרך, זה התגברות פנימית שלנו. זה לא משהו מגושם. מישהו יקבל פה, ראיתי... לא מתכוון להגיד מה דעתי על זה, זה סוגיה בפני עצמה, אבל ראיתי משהו באוטובוס, זה מה הקדוש ברוך הוא. זה גם נכון, ראיתי משהו באוטובוס, יכול להיות שזה משהו מהקדוש ברוך הוא, אם אתה קולט את זה נכון, יש מצב שזה משהו מהקדוש ברוך הוא. אבל יורה השם חטאים בדרך, זה לא דברים שקורים סביבך. זה מה שקורה בעומק פנימיותך. זה יורה חטאים בדרך. אנחנו נעמוד פה.